איך גם הקשר ביניהם, כן, בממרות האלה של רבן גמליאל, אני שבדיוק הסתכלתי, נראה לי רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, בכל אופן, המשנה נראה מתייחסת אליו. בכל אופן, אין בור ירא חטא, אדם שהוא בור, שהוא לא לומד תורה, נראה, נפרט את זה בהמשך, הוא לא יכול להיות ירא חטא, להיות באמת ירא מחטאים ולהיזהר מחטאים, ולא עם הארץ חסיד, עם הארץ קשה לראות אותו. גם, שוב, אדם שלא יודע תורה, צריך לראות את ההבחנות ביניהם, הוא לא יכול להיות חסיד לעשות מעשי חסידות. אחר כך לא אבא אישה נלמד, אז זה גם שוב סביב ענייני הלימוד, צריך יהיה ללמוד, והנה אבא אישה לא למד, ולא הקפדן מלמד, לא קודם בזה גם כן, מקום של אנשים משתדל להיות איש. אז בואו נסרה אחד-אחד במשנה. הוא היה אומר, אין בו ירחת ולא עם הארץ חסיד. אז אולי קודם אני אגיד בעל פה, ולאז אני אקרא קצת מתוך דברים גם של המהר"ל מפראג. יש לנו כאן מושג של בור ושל עם הארץ, הם נראים שני מושגים באמת נפרדים. בור זה אדם שלא לומד תורה, הוא לא משתמש, כך לפחות גם לפי המהר"ל, בצד השכלי שלו. כן? יש כאן אדם שלא משתמש בצד השכלי שלו, ועל האדם הזה שלא משתמש בצדדים החשיבתיים, נקרא לזה, השכליים שלו, אז זה אנחנו אומרים שבור שלא משתמש בצד השכלי, הוא לא יכול להיות ירחת. למה לא? כי הוא לא, כשאין אין, אין, אין שימוש בצד השכלי, אז להיות ירחת זה תמיד באופן כזה שהשכל שולט על הגוף שלנו, השכל באיזה מקום מנווט את חיינו, כן? וכאן להיות ירחת, הוא לפחד מלעשות חטאים, השכל צריך לשלוט, השכל צריך לנווט את זה שאנחנו נפחד מחטאים. אבל ברגע שהשכל לא מנווט את זה, אז יוצאת מאיתנו יראת החטא. אנחנו לא יכולים להיות ירחת, אנחנו לא שולטים בשכל, כן? על עניין הכוחות הגוף שלנו. השכל שלנו לא שולט עליהם. אז זה הבור, שהוא לא לומד תורה כל כך ולא משתמש בצדדיו השכליים. עם הארץ. עם הארץ זה גדר אחר, הוא יכול ללמוד תורה, אבל הוא עם הארץ. מה המובן שהוא עם הארץ? הוא דבק חזק בארץ, בגשמיות. אז מעניין שהוא לומד תורה, יכול להיות לו צדדים שכליים, אז הוא שונה מהקודם נראה עם הארץ, השוני הוא בזה, עם הארץ לא כתוב מעניין שהוא לא יכול להיות ירחד, אבל הוא לא יכול להיות חסיד. חסיד הכוונה לעשות מעבר, כן? יכול להיות שיהיה ירחד, אבל הוא לא יהיה חסיד. חסיד זה לעשות מעבר, לעשות עם הגוף שלו התנדבויות, לעשות דברים טובים. כן, להיות ממש אישיות כזאת שעושה הרבה מעבר למתבקש. את זה בעם הארץ לא נמצא כל כך, בסדר? כי עם הארץ הוא אדם שהוא ברמה מאוד נמוכה מבחינת הגוף שלו. יכול להיות שהוא לומד הרבה, ויש לו שכל, הוא שולט עם השכל, אבל הוא נשאר דבוק חזק בארץ, כן? בקרקע. והוא לא יעשה ממנה מעשה חסידות, כי הוא דבוק חזק בגוף שלו, בענייניו האנוכיים, בסדר? בענייניו הגשמיים, כן? וממילא הוא יהיה דבוק חזק בעניינים הארציים שלו, בסדר? השני עניינים, בור, שהוא לא משתמש כל כך בשכל, ועם הארץ, שאולי הוא משתמש, סליחה, בשכל, אבל הוא לא... אבל השימוש שלו בשכל הוא שימוש כזה שהוא יש שכל ויש את הגוף, והגוף דבוק חזק בארץ, כן? כמה שהוא ילמד תורה הוא מאוד מתעניין בגוף שלו, בצרכיו החומריים, רב הגשמי. ממילא להיות חסיד ולהיטיב עם האחרים זה הרבה פחות נמצא בצורה חזקה באישיות שלו, בסדר? זה הנקודה שהוא מדגיש כאן, כן? אז לא בור ירחת ולא עם הארץ שהוא חסיד. עכשיו אנחנו הולכים קצת דברים לראות מתוך המהר"ל למפראג, ואז דברים אולי של הרב קוק. אז אני קצת, בדף שיש לכם, אולי ניכנס לביאור של עם הארץ, ולא עם הארץ חסיד. אז אני לא יודע, כי אני לא יודע איך תימו, זה הוצאה אחרת נראה לי, תמיד זו בעיה, זה קצת פער ביני לבין ההוצאה שלכם. מה זה? כותרת בצד שמאל. זה לא עם הארץ חסיד, כן. ולא עם הארץ חסיד, בסדר? יש מין כותרת כזאת שצריכה להיות אצלכם. על זה הוא אומר, כי האדם שיש בו החוכמה מצד כי גופו מחובר לשכל, הנה יש בו, זה תמיר פפעם לשון של המהר"ל, זכות החומר. כי אין סבר, כי לא יש בגוף האדם וגוף הבהמה. גוף הבהמה, בני שאין גוף של הקרוב אל השכל, היא בעלת חומר אב וגס לגמרי. אז מעניין, בהמה היא, 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 היא דבוקה לגמרי בתוך עצמה. גם אם בהמה תעשה חסדים עם הילדים שלה או עם בהמות אחרות, זה יהיה רק בגלל שמה שהיא, זה יהיה איזה צורך אנוכי שלה. כן? אין בהמה חסידה, נראה לי. יש ציפור שקוראים לחסידה, אני חושב שאין בהמה שהיא חסידה, כלומר שהיא עושה חסד עם אחרות לשם הטוב. נראה לי, אני טועה, כן? יש אינסטינקטים כאלה שלה להגן על עצמה הזאת, כן? באדם יש תכונה כזאת שהוא מסוגל להיות לא עם הארץ, כלומר להיות חסיד. להיות חסיד זה להיטיב עם אחרים לשם הטוב. להיטיב עם אחרים, אבל לשם מה? הוא מיטיב עם אחרים לשם זה שהוא רוצה להיות טוב. זה תכונה נפלאה של בני אדם, שיכולים להגיע אליה. אז מה קורה עם עם הארץ הזה, כן? שהוא לא חסיד. למה? מה הבעיה? מה, אנחנו לא יכולים להיות אנשים טובים גם בלי ללמוד? למה זה כל כך, הוא לומד, אבל הוא לא מפנים, עם הארץ זה לא יכול להגיד גם שהוא לא לומד. הוא לא לוקח את הלימוד לתוך החיים, כן? החיים שלו נמצאים במקום שהוא דבוק, חזק הוא דבוק בתוך הארץ, כן? אין לו בחיים דבקות בצדדים היותר עליונים, אלא הדבקות שלו בחיים היא דווקא נמצאת בצדדים היותר תחתיים, בסדר? של החיים. עם הארץ דבוק בצד התחתיתי, הנמוך של החיים. אז מה קרה איתו עם הלימוד שלו? לצורך העניין שלנו ניקח, כן, כמו מישהי שתלמד במדרשה, רק לצורך הדוגמה, אבל היא לא לוקחת את זה לחיים חזק. בחיים היא חיה את החיים של עצמה, כן? למה זה בא? כי דבוקה חזק בחיי החומר, בצרכים החומריים, כן? בעניינים החומריים שמטרידים את אישיותה. אז זה סוג של עם הארץ, כן? שהוא לא דבק, הוא לא לוקח את הלימוד לתוך החיים. בסדר? אז באיזשהו מקום לא פער בין השכל שלו לבין הצדדים של החיים שבהם זה עם שדבוק בארץ. כאילו אמרתי, אם ניקח לדוגמה, יכולה להיות מישהי שהיא ממש ממש חזקה בלימוד ויכולה לשאול שאלות בלימוד. אבל איך שהיא תצא מהלימוד אל החיים? היא דבקה בארץ. היא חזק בתוך עולם הגשם והחומר. ממנה יש פער רציני משמעותי בין השכל לחיים. כאן אנחנו מוצאים אנשים שהשכל והחיים זה ממש כאילו נראה שני דברים, אה? כשהם יושבים או יושבות בבית המדרש, אתה יכול לשמוע שאלות שלהם וברורים שלהם, בסדר? ודברים מהסוג הזה. אבל כשזה מגיע לתוך החיים, שם החיים מאוד חומריים, מאוד גשמיים, כן? גם ההתעניינות, צדדי ההתעניינות בחיים הם מאוד מאוד בצדדי החומר, בצדדים הנמוכים של החיים, בסדר? אז זה סוג של עם הארץ שנאמר פה. דבקות חזקה בעולם החומר, מנותקת מעולם השכל, בסדר? אז בואו נראה בדברים של המהר"ל מפראג. אבל גוף האדם בעל צדק שלו, כאשר הוא בעל חוכמה לגמרי, אז הוא מסולק, בני זה אפשר שימצא בו החסידות, זה האדם, שהוא איש טוב, עושה חסד עם הכל. ואיך זה אין עם הארץ חסיד, שהוא רחוק מן הטוב כי הוא בעל חומר גס, ואיך יהיה בו החסידות? כלומר, עם הארץ הוא דבק חזק בארץ. אתה אומר לו, תשמע, בוא נארגן שבע ברכות למישהי. אני דוגמאות הם רק בשביל השיעור, בסדר? אז אל תיקחו אותי, בסדר? אבל את אומרת לה, בואי נארגן שבע ברכות למישהי. אז היא אומרת, תשמע, נכון שלמדנו על מעלת חתונה ושבע ברכות. בלימוד זה היה כיף, זה עם הארץ, זה יכול להיות, כן? אבל להביא את הלימוד לתוך החיים, זה מאוד, פה יש איזה פער, היא דבקה בחומר. אז אם עכשיו יהיה לה איזה עניין חומרי שמעסיק אותה, אין לה שום עניין לארגן למישהי אחרת משהו, כן? זה לא נמצא אצלה כל כך. אז היה לנו פה שתי דוגמאות במשנה. בור זה דווקא אדם שיכול לנסות להיות מאוד להיות טוב, אבל בור הוא לא ירחת. אז בור לא כתוב שלא יכול להיות חסיד, נכון? זה מעניין. דווקא נבקש מבור להכין שבע ברכות, אולי הוא יעשה. אבל בשבע ברכות יהיה מוזיקה שלא נוכל לשמוע. והוא יביא את חברי החתן וחברות הקלה ביחד, שהוא לא למד. אז מעניין שהבור יכול להיות חסיד. יכול להיות בור חסיד נראה. אבל במובן מה, הוא יכול להיות טוב. אבל הוא לא ידע איך מוצאים אל הפועל את הטוב, בסדר? איך עושים את הטוב. אז מילא הטוב יהיה נוראי לפעמים, כן? אנחנו נראה אותו מארגן שבע ברכות, יהיה קשה להיות בו. כן? יהיה בו ליצנות, יהיה בו, לא יודע איזה מוזיקה תהיה, אה? מוזיקה של בורים. לא, זה יהיה רחוק מתורה. אבל יכול להיות בזה חסידות. אבל רחוק מתורה, היא אחת שלא למדה הרבה, אבל היא נורא נהנית לעשות טוב, אה? היא תגיד, וואו, אני ארגן לך שבע ברכות. איך זה ייראה אבל השבע ברכות? לא יש שם הרבה דברי תורה, יש שם כל מיני דברים, כן? בסדר, אז זה בור, מבחינת בור שהוא לא ירחת, אבל לא בטוח שלא יכול להיות חשיד, כן? עם הארץ הוא דווקא יכול ללמוד, אבל הוא לא חסיד. כי הוא דבק בארץ. הוא דווקא יכול לדעת. יכול שהוא יהיה ירח, הוא לא יעשה אבונות, כן? אבל לא יהיה חסיד. כל כך שקוע בחומר, שעניינים של טוב רחוקים ממנו. כל מה שתבקש ממנו לעשות טוב, שהוא מעבר לעניין הארצי, האישי שלו, ולא משרת את טובתו הארצית, שם אנחנו נראה בעיה קשה בעם הארץ. כן? נראה בעיה קשה בעם הארץ. בסדר? אז זה שתי עניינים שונים. אנחנו מתמקדים פה בעם הארץ, והרזיות של איש טוב, והפך זה, אחר כך נחזור דרך הרב קוק לבור והוא ירחם. זה עוד מעט. בעזרת השם נחזור דרך הרב קוק. בוא בינתיים נסיים בעם הארץ, ואיך זה אין עם הארץ רזית שהוא רחוק מן הטוב כי הוא בעל חומר גס, ואיך יהיה בו החסידות? כי החסידות מצד אשר אדם הוא טוב, וטוב ימצא כאשר מסולק מנבות החוריות שקרוב אל השכני, ואז נמצא בו זה הטוב. אז שוב, זה מישהי שלומדת, כן? אבל הלימוד לא חודר לאישיות. האישיות נשארה חומרית, גסה, לא מתרגמת את הלימוד לזה שאני צריכה להיות טובה. מה? נהדר לה לפלפל על שרה אמנו, על אברהם אבינו, בסוף. בסוף, אני בעולם החומר שלי, ומה שמשרת את עולם החומר שלי, כן? אז זה בחינת לא עם הארץ חסיד. היא יכולה לדעת, אבל יכול להיות שהיא לא, היא תהיה יראת כעת, היא לא תעשה עבירות, אבל לא יהיה פה חסידות. לא יהיה פה טוב שיצא אלה פה. כן? אז זה לא עם הארץ. חסיד, זה מה שאנחנו נראים כרגע. נחזור אחר כך בזרד השם לבו ירחי דרך דברים של הרב קוק, כי הוא בעל חומר, כי החדו מצד שהוא אדם הוא טוב, וטוב ימצא כאשר מסולק מן אבות החומרי, שהוא קרוב אל הזה, ואז נמצא בו הטוב. וזה שהוא עם הארץ, הוא בעל חומר. איך יהיה חסיד לעשות לפנים משורת הדין? אז אנחנו, כשאנחנו עומדות במדרשה, אנחנו תמיד צריכות להיזהר משני דברים. א', לדעת תורה, הלכה, לדעת הלכה, לדעת גם עולם אמוני, ולא להיות חלילה בורות, שלא יראות חטא אחר כך, כי אנחנו לא יודעים מה עושים, מה עושים הלכתית, גם מה עושים אמונית, מה מאמינים נכון, שזה מאוד מאוד חשוב. ויש גם בחינה שנייה, לדעת להעביר את הלימוד לתוך החיים. כי אם יש טקל, טקר, איך נקרא, כן? כל הזמן אנחנו מנסים לא להחדיר את הלימוד לחיים, כלומר, להשאיר את החיים שלנו כמו שהם, אז בין בישיבה, בין במדרשה, אנחנו עלולים, מה? לפספס הרבה. כי אנחנו יכולים לדעת הרבה, אבל זה לא חודר אל החיים, בסדר? חיים נשארים חומריים, כן? גסים, בסדר? אז זה הבעיה השנייה שדווקא בה התחלנו כרגע. איך יחסית לעשות לבין משורת הדין? כי זה מצד הטוב בלבד, שהטוב אינו נמצא בחומר. אופיר אמר, מי שאין בו השכל התורה, אין בו יראת שמיים, טוב, אז זה כבר הוא חוזר אל הדברים. אז אני רוצה אחר כך לביישן, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד, זה עוד לא למדנו. אבל בואו נעשה רגע דברים של הרב קוק, אז זה אין בצילום, אני אקריא, על הבור שהוא לא ירחת. אני רוצה משהו להשלים מתוך דברים של הרב קוק. אז אני אשתדל לקרוא לאט, התלבטתי אם להביא גם את זה לצלם, אבל אמרתי, לא נעמיס בסדר בצילומים וזה, אז את המערד צילמנו, וזה אני מקווה שנסתדר עם זה בעל פה. אתם מעדיפות שנצלם? או שנעדיף? כן? כן? אז כאן לא יודע, עכשיו אולי ייקח לנו כבר זמן, בסדר? אז בינתיים ייקח לנו זמן, ואז אין לי מה להגיד גם בזמן הזה של בינתיים, ואז אני מורח לכם את הזמן סתם, בסדר? ומתחיל להגיד, בואו נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, בואו אני אגיד לכם מה אני אגיד עוד מעט, ואז אני מחכה רגע, טוב, אז נעדיף ככה, בסדר? שלא באמצע השיעור נעשה פה איזה זה. טוב, אבל בכל אופן, אנחנו הולכים לעניין הזה, עניין נורא מעניין. מי יותר גדול? מה יותר גדול להגיד על אדם? בוא נראה זה מהדיון בגמרא. יותר גדול להגיד על אדם שהוא גדול בתורה, או יותר גדול להגיד על אדם שהוא ירחת? מציעים מישהי לשידור. למה מישהי? סתם כי זה מתרשע, בסדר? זה הדוגמה. והוא הדין, מישהו. למה לשידור? כי תמיד דוגמאות לשידור זה עובד יפה ואנשים מקשיבים. בסדר? אז בוא נלך על העניין הזה, זה לא קשור בישיבה המדרשה, אתה אומר דוגמה משידור, לא יודע, שידור זה עובד כזה, אז בסדר? אז בוא נגיד דוגמאות משידור, זה מצליח, נקווה. אבל נגיד מציעים מישהי, יש שתי אפשרויות מה להגיד עליה. אחת, היא לומדת במדרשה, וואו. לומדת חבל על הזמן, בסדר? היא בלימוד מאוד חזקה, היא לומדת תורה, תרגמו את זה גם לבחור, בסדר? לומד ו... עכשיו, אפשרות שנייה להגיד, איזה יראת חטא, איזה יראת שמיים יש לה, איזה יראת חטא יש לה, היא נזהרת קלה כבחמורה. מה יותר גדול להגיד? תגידו, שניהם זה גדול, אבל זה דיון בגמרא. בואו נראה מעניין. דיון בגמרא, מה יותר להגיד? זה חשוב לכם, מחר או מחותיים, עוד כמה זמן. עכשיו, מה לברר על בחור? מה הכי חשוב? שהוא יודע, לומד הרבה תורה, או שהוא ירחת? שהוא לא עושה חטאים, שהוא נזהר? אז זה דיון בגמרא. לא על בחור, אבל דיון בגמרא בלי קשר לבחור, בסדר? אז בואו נראה דיון בגמרא. בסדר? אז אני מתנצל שוב על הדוגמאות שלי. אני אוהב להביא דוגמאות בשיעורים. ולמה אמרתי דוגמאות בשידוכים? כי אני אוהב להביא דוגמאות שאני מרגיש שאנשים כזה נהיים ערניים כשאני מביא אותם. אז לכן אני לא יודע, יש לי כזה תחושה כזאת תמיד שאני אגיד, נגיד בשיתוכים, אגיד מה בשיתוכים? טוב, אבל אם מישהי יכולה פעם לכתוב לי בסוף שנה גיוון הדוגמאות, תביא גם זה וזה, יכול להיות, להתרום לי, להמשיך, אולי נעשה עוד כל מיני דוגמאות. למשל קומונריות אמרתי לכם, די הורדתי, כי זה לא מעניין כבר את אף אחת בדרך כלל, כי מה, זה אחת, שתיים אולי, בקושי, מעניין אותה. אם כבר אתה צריך להגיד בגרעין תורני, לא יודע מה, בקיצור, צריך להביא דברים אחרים, זה כבר לא אין בכלל. הבת שלי אמרה לי, למשל 120 במחזור, אמרה לי קומונריות, היא חושבת שאין, בסוף היא התלבטה, אולי אחת. וואלה, 120 אחת, זה באמת... היא אמרה לי, מעניין, אתה לא... הרוב זה מגוון, בבתי ספר, בכל מיני זה, אבל לא... לא יודע אם זה טוב או רע, זה המצב, כך היא אמרה לי, טוב. אז בואו נראה, מה היא עושה? היא בגן, הולך לגן בעזרת השם. גן בבית שמש, טוב, יאללה, בואו גן ילדים של ילדים מיוחדים נראה לי בכל, יאללה, בואו נלך לעניין שלנו. דף למד א', מסכת שבת. בואו נראה דיון בגמרא, מה יותר ירא שמיים או מה? או למדן. אז תשמעו, רבי סימון, רבי אלעזר, רבי יעקב, שני אמוראים נראה לי, חליף ואזיל רבי יעקב בר אחא, עבר לפניהם עוד איזה אמורא. עוד אחד מהאמוראים, רבי יעקב אמר, אמר לך לך ונקו מקמי, בוא נעמוד בפניו. למה נעבוד בפניו? דגבר דחיל חטאים. בתרגום, הוא אדם מפחד מחטא, ירחת. אז זה מחמאה אחת שאחד רצה לתת לו, ולכן מה? לקום לפניו, בסדר? יופי, אמר השני, אמר לאידך נקו מקמי דגבר, ברור לנו, השני אמר לו מחמאה אחרת. בוא נקום מפניו, למה? כי מה הוא? תלמיד חכם. מעניין? מה הדגש? שהוא אדם ירא שמיים, ירא מחטאים? או הדגש הוא שהוא תלמיד חכם. היה פה דיון בגמרא, כן? אמר לי, זה לא נגמר. אמינא לך, אני אומר לך, דגבר דחית רב, ואת אמרת לי, דברו יאנו. אז הגמרא ממשיכה בוויכוח. טוב, ואז הגמרא אומרת שמביאה ראיה מי מהם אמר מה. טוב, אז זה נורא מעניין, דיון. מה יותר גדול? השכל שלו, או זה שהשכל שלו גרם לו להיות ירחת. למה היה דיון כזה? ביאור של הרב קוק. ביאור לדעתי מאוד מעניין, שגם מלמד אותנו, אני חושב, הם יסוד מאוד מאוד משמעותי ומאוד גדול. אז כיוון שבאמת לא צילמנו, נראה לי אני אקרא פה שם משפט, אבל אני לא אקרא מילה מילה. אני אקרא מילה מילה, כשאין לנו צילום בעיקר, זה די אבוד, לא כדאי, בסדר? אז הדעה הראשונה. הדעה הראשונה אמרה, בוא נקום לפני האדם הזה, למה? כי הוא דחיל חטאים, הוא מפחד מחטאים. אז מה אומר הרב קוק? מטרת התורה במאמר הגדול שעשה את האדם החי בהם, שיהיו כל הכוחות הגופיים והנשיים חייבים בנועם ברצות אדם, ואם תלמוד החיים יבחר לו החיים היותר קדשים ויותר נעלים, ועל זה נאמר גבר איש באנשים, והם משלימים אותו להיות דחיל חטאים. אז הדעה הראשונה אומרת, תורה היא תורת חיים. מה מעניין אותנו לשמוע על אדם? שהתורה הובילה אותו לפחד מלחת, כן? לא לעשות חטאים. תורה היא תורת חיים, כן? אתה לא רוצה רק להגיד למישהו יש שכל והוא לומד הרבה, אבל מה עושים עם השכל אחר כך? התורה צריכה להביא לידי מעשה, נכון? להופיע בחיים. אז זה לא מספיק להגיד מישהי, וואי, מאוד לומדת חזק במדרשה, הוא לומד חזק בישיבה. אבל מה עושה עם מה שהוא לומד חזק? כן? זה משפיע על החיים שלו. צריך להגיד, הוא אדם מפחד מחטאים, יש לו מידות טובות, כן? הוא מפחד לכעוס, הוא מפחד לעשות חטאים, הוא לעשות דברים לא טובים. אז זה מחמאה יותר גדולה, כך סברה דעה אחת פה. שהתורה היא זאת שמביאה מה? לידי מעשה, צריך לראות שזה גם מביא לידי מעשה. זה לא מספיק להגיד, טוב הוא למדן והכל. בסדר, זה נורא נחמד להתחתן עם בן אדם למדן ושיש לו שכל. אבל מי אמר שהוא מפחד מחטאים? מי אמר שהוא מתנהג יפה, נקרא לזה אנחנו כך, כן? יש לו מידות טובות. מה, אין אחד שיכול להיות למדן גדול וגם כועס, אה? מעשים יכולים להיות רק אם לא נורא פעם?
כן. מעוותים,
נכון. אז בואו נראה זה יהיה הצד השני, נכון. בינתיים יש לנו צד ראשון. הצד הראשון אומר, מה, הוא בן אדם, תראה מה התורה עשתה ממנו. התורה עשתה ממנו את העניין הזה שהוא הבן אדם עוצמתי בחיים. ירחת. במילים שלנו יש לו מידות טובות, כן? הוא לא ילך לכיוון של מידות רעות, זה הרבה יותר. טוב. אז זה הדעה הראשונה. נימים אותו להיות בעצור כבר רואים, אז כן, אחרי שכל הטוב הוא כבר נמצא בנפש ונבע. אמנם מהדרכה צריכה להתעסק בדרכי תורה, דברים רעים. אז זה צריך עדיין להיות בחיל חטאית, כיוון שהוא גובר מזה מידת חי ופועל, תצא תמונה של שלמות עושה טוב. אז מה הדעה השנייה? הנה הדעה השנייה מה שאמרנו. אז למה יש דעה שאומרת בוא נדגיש את הצד של השכל, את הצד של השכל. נכון, זה נורא מאתגר. יאללה, נחזור לשידוחים. מה יותר טוב להגיד? היא בחורה חכמה? בחורה יראת שמיים. אז השאלה יפה נראית, מה? הוא בחור חכם או בחור יראה שמיים? אה? מה יותר? הדעה הראשונה אומרת, יראה שמיים או יראה חטאים. רוצים לראות שהתורה מתלבשת בחיים, כן? שהתורה מופיעה בחיים, מידות טובות נקרא לזה. שהתורה מופיעה בחיים, בסדר חכם, אבל מה עושים בחוכמה, נכון? זה לא מספיק להגיד. בכל זאת יש עוד דעה, והיא אומרת שכן צריך להגיד, זה גבר ברויין, הוא לומד הרבה תורה. אין הפעולה יוצאת מה שאת הזכרת, אלא גם כמיותה מכוונת, רק שבא לו בעמל נפשו. על כן, באשר המושג לא לפעמים מונח בהכשר גדול, בטבע, יקיים בני אדם מיותם שלמים, כן נראה דרך פועלת את היתרון הבחירי שלהם. כל אדם נולד פרט, תכף נראה מעניין מה הרב קוק אומר, והתורה פועלת עליו להיטיב, עד שלא רק שמידי התורה יקיים גבר, אוריין, שהוא עוד שהתורה פעלה עליו. אז מה הדעה השנייה אומרת? דעה השנייה אומרת, בסדר, אתה אומר על מישהי שהיא בעלת מידות, מעניין, הרב קוק מגדיר את זה ככה. בעלת מידות, כן, יראת חטא, או על מישהו, אבל לא הראית שזה הגיע לו בבחירה שלו, שהוא יתאמץ על זה. יכול להיות שיש אדם שנולד בטבעו, למרות מה שאת אומרת נכון, א' יכול להיות טעויות, ואם זה לא קרה בטעויות, כמו שהזכרת, אז יכול להיות שמה? שיש לו את זה בטבע. יכול להיות מישהי כזאת, מה? שהיא בכלל נולדה לא ביישוב הכי תורני בעולם, והיא לא הכי תורנית בעולם, אבל איפה שהוא מידות יש לה זכות אבות, זכות אמהות, מה? זה לה בטבע. כמעט יצא לי שם של איזה מקום, אני מתנצל, פתאום מישהי הייתה יצאת מהשיעור, אני משם, ירדת עליי, לא נשארת. לא, אז לא בלי שם של מקום, אבל מישהי. נגיד אפילו שהיא לא במקום הכי ירא שמיים, לא במקום שגלת. אבל איפשהו בטבע יש למידות, לא כועסת, אי אפשר להכיס אותה בחדר. כיף איתה, תנגני בשתיים בלילה בגיטרה, תקום ותגיד איך את מנגנת יפה, תחזור לישון. יש לה איזה מין מידות טובות, מטיבה, לא מתרגזת, ענוותנות כזאת, עזרה. זכות אבות ואימהות, כן? אז עוד לא אומר שזה בא לה בבחירה, זה יפה לציין את זה. אבל אם אתה אומר שהיא למדה הרבה במדרשה, זה אומר שהלימוד הביא אותה להיות יראת שמיים. אפשר לראות פה מעלה יותר גדולה, זה הדעה שלי. כי זה מראה שהיא התאמצה על זה. אז היא תתאמץ בחיים גם על עוד דברים, כן? היא אחת שקונה דברים במאמץ, כן? היא למדה הרבה, ועכשיו היא שיפרה את המידות שלה דרך המאמץ. כי זאת שאנחנו מדברים עליה השנייה, היא נכנסה למדרשה, אי אפשר היה להיות אותה בחדר. כל דבר קטן, כעס ועצבנות, ולא יודע מה, ותמונות לא יפות בחדר וכו'. ואחרי שלושה חודשי מדרשה, הורידה את התמונות הלא יפות, ואחרי עוד חודשיים היא לא מתרגזת, מה? ואחרי עוד חודש היא מתפללת פעמיים ביום, סתם הגזמתי, בסדר בשביל השיעור, אין, זה בא לדרך הלימוד, מה? הלימוד בנה בה הרבה הרבה דברים, בסוף השנה במדרשה הייתי טוב, באתי ממש בצורה קשה לפה, והמדרשה שינתה את אישיותי, אה? עשתה במהפך, אז נקרא לה בר אוריין, התורה הולידה אותה כאילו, כן? היא כאילו ילדה של התורה, התורה ילדה אותה מחדש, והפכה אותה למשהו הרבה הרבה יותר משמעותי וטוב. אז נכון שבטבע היה לה את זה פחות, אבל זה דווקא הדבר היפה, נכון? שהתורה שינתה אותו בישיבה, אותה במדרשה, שינתה אותה. והראשונה זה נחמד, אבל אז יש לה את זה בטבע, כן? יש לה איזה מין משהו טבעי, זה לא מראה שהיא תאמצה פה יותר מדי, כן? הצד לכאן, צד לכאן, בסדר? צד לכאן, צד לכאן. עכשיו אומר הקוק דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אומר הוא, אמינה לכהנה, דגבר דחית לכם, ואת אמרת לי דגבר ברויין, עכשיו אני רוצה להגיד את זה בעל פה. אומר הרב קוק דבר מאוד מאוד מעניין, שבאופן כללי יראת החטא יכולה לבוא משתי סיבות. ותשמעו דבר מעניין, יכול להיות יראת חטא באדם, שלמה מישהי מאוד יראת חטא? סתם כי בחיים אין לה עוצמות, אין לה כוחות, אז היא לא עושה הרבה חטאים. נכון, זה מעניין? יש מישהי שלמה היא לא עושה הרבה חטאים? סתם כי ברוך השם, לא יודע, אמרתי יותר את המילה ברוך השם. הברוך השם לא היה פה במקום. זה ברוך השם, זה תמיד במקום, לא פה אבל. כי רציתי להגיד מישהי, למה היא לא עושה חטאים? גם כן לקוח לעשות שום דבר, אז גם חטאים היא לא עושה, אה? רוב היום במיטה, אז גם חטאים היא לא עושה. טוב, זה מדרגה, אה? נכון שהיא לא כועסת, היא לא מתרגזת, ראינו קודם, היא לא זה. אבל אפשר לפעמים מצב כזה, שהחוסר של החטאים, הוא לא יבוא מריבוי של תורה, אז אמרנו זכות שיש לה זכות אבות ואימהות, נכון. אבל לפעמים זה גם בא מאיזה מקום כזה, של חוסר חיים. אדם אין לו כוח לעשות כלום, אז ברוך השם שגם חטאים הוא לא עושה, אה? מישהי לא מדברת לשון הרע, טוב, היא לא רק לא מדברת לשון הרע, היא גם לא מה? מה את אומרת? היא לא מדברת בכלל, כן, אף פעם לא התחצפה בשיעורים, זאת אומרת שהיא בדרך כלל ישנה בשיעורים, לא סתם, כאילו, לא, היא לא אף פעם, ברוך השם, לא קרא לה להתחצף לאף רב בשיעורים. היא פשוט לא שאלה אף פעם שאלה, וגם בדרך כלל נמנמה קצת בשיעורים, אז לא קרא לה חטאים. אבל זה לא סבך גדול, נכון? נראה ככה, כן? נראה שזה לא סבך גדול, אה? גם צניעות, היא מתנהגת מאוד בצניעות, אבל זה לא בא מהמקום שוואו, צניעות זה דבר חשוב לה. סתם זה בא מהמקום כזה של חוסר חיים כזה, מה? בישנות של חוסר חיים כזה. אין לה שום הרבה תנועות בחיים, אז גם אין לה הרבה תנועות לא תנועות בחיים. כי אין לה הרבה תנועות. טוב, אומר, זה לא סבך גדול, מה היא? זה שבח, אבל לא גדול. יותר טוב מלהיות עם חטאים, אבל זה לא סבך גדול. מה הסבך הגדול? או אדם שיש לו נטיות ויש לו כוחות, אה? ויש לו חיים. מישהי שיש לה המון המון כוחות, המון המון חיים. והצליחה דרך הלימוד לקחת את החיים ולשעבד אותם לעבודת השם. או, אז הוא אמר לו, למה אני אמרתי שבח יותר גדול? כי אני, מדייק הרב קוק, אמר לי, אמינא לך אנא דגבר איש דחיל חטאים. ואת אמרת לי דגבר בריאנו. אני הדגשתי, לכן אל תחשוש ממה שאני אמרתי. אני הדגשתי שאני לא מתכוון מישהו שאין לה חטאים סתם, אלא מישהו שאין לה חטאים, או מישהו שאין לה חטאים כי הוא אדם חזק, עוצמתי. למה אין לו חטאים? בזכות הלימוד שלו. אז זה חייב לבוא בזכות הלימוד שלו. לכן כללתי את השבח של הלימוד בתוך מה שאני אמרתי. כך מסביר הרב קוק. למה? כי רק הלימוד יכול להביא אותנו שתהיה עם המון כוחות והמון עוצמות, כך אני מבין, אבל לא תעשה חטאים. לזה רק הלימוד יכול להביא אותך. אבל יכול להיות אנשים שיש להם תכונות כאלה מלידה, כן? שיש להם, אבל בדרך כלל הם גם לאו דווקא יהיו מלאי כוחות חיים. אנשים שמלאי כוחות חיים חייבים בדרך כלל את התורה, כדי שהתורה תיתן עוצמה ותנווט את כוחות החיים שלנו. לשם אנחנו גם חותרים ושואפים. אנחנו לא שואפים להמית את כוחות החיים שלנו, כן? אנחנו לא שואפים לא לדבר כדי שלא נדבר לשון הרע. אנחנו לא שואפים, לא מה, כן, לא להיות חברותיים ולא להיות זה ולא להיות זה, כי ככה אף פעם לא נעשה ליצנות בחדר ולא נעשה זה, אוקיי? יכול להיות חדר כזה שכולם הולכות לישון בזמן, קמות בזמן, אבל אתה מרגיש משהו חסר חיים שם, אה? זה לא חיים מספיק. טוב, צריך להוסיף לה מישהי לחדר. תחיה קצת לחדר, מה? תיתן מפגשים חדריים, יהיה עוצמת עוצמות. העוצמות חשובות, אחרי שיש עוצמה כל כך גדולה, עכשיו התורה באה ומנווטת את זה במקום נכון. אה, זה חשוב, אה? סתם, בסדר, זה רק בשביל הדוגמאות, אבל יכול להיות מדרשה נהדרת. כולם שם יראות שמיים ויראות חטא. אבל יותר מדי, מה? אין כבר חיים כל כך, אה? הכל נראה כזה צדיקי מדי, מה? היום יש מושג כזה, אני לא יודע אם הוא מושג יפה להגיד, פעם שמעתי אותו. צדיק ורע לו, יש לזה ראשי תיבות שאומרים, מה? זה כזה חסך חיים כזה, כאילו. באמת, זה בעייתי לפעמים. אפשר שיחנכו אותך לתורה על עירת שמיים, זה כזה חסך חיים, מה? זה נמוך, אז זה לא אמרת. אז כאן אומר לו, אני אמרתי שהוא אדם לעוצמות ירחת, וזה בא מכוח התורה. זה כנראה יכול לבוא רק מכוח התורה. כי רק התורה יכולה להוביל אותנו למקום כזה, שיהיו הרבה עוצמות והרבה כוחות ויראת חטא. כן? זה אומר הרב. אז נקרא את זה, אני אקרא את זה, בסדר? רגע, בתוך הדברים של הרב קוק, כי אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, אז אני אקרא לכם. אני אקרא את תבוא משתי סיבות, אומר הרב קוק. סיבה הטובה היא מדיבור כוח היושר בנפש, הבא מכוח קדושת התורה. עד שיהיה מכיר תכלית הגעה בגנותו של כל חטא, ויתרה ממנו מצד עצמו חוץ מיראת עונשו. ויש יראת חטא הבא מצד רפיון, תשמעו, מצד רפיון הנפש. אתם יודעים, יש יראת חטא שהיא פחד. אדם כל כך מפחד מריבונו של עולם? טוב, אולי זה יתרון, שהוא מפחד להזיז את היד, מה? כי אולי הוא עושה איזה חטא. ממש מפחד, איך נראית השבת שלו? הוא מפחד, הוא חושש כל הזמן. בסוף הוא לא חילל שבת, ברוך השם. הוא לא עשה אף עבירה בשבת, כן? אבל זה לא חי, אה? זה לא איזה קר יחסוף כזה, אה? זה לא עוצמות, כן? חסר כאן שדר עוצמתי של חיים. זה לא טוב. זה לא לא טוב בכלל. אבל זה חסר, נכון? זאת לא המחמאה הגדולה שאנחנו רוצים להגיד על מישהו. לכן הוא אומר עוד מעט טוב. יש, יראת חטא. אתם יודעים, זה רק בשביל הבדיחה, אבל פעם מישהי שכבר הכרתי, התחתנתי עם אשתי, אז חברה שלה חיפשה שידור. ואז היא אמרה לי שאם אני מכיר בבחור חי, מאוד אשמח שחתן איתו. סתם, זה היה לי הגדרה נורא מעניינת. מה זה בחור חי? להפוך כמישהו שהוא לא חי, אה? טוב, זה לא יודע, זה הגדרה מעניינת. אבל אני מבין, משהו כזה כנראה מתכוונת, אה? צריך בחור חי. טוב, זה עם עוצמות כנראה הכוונה, נכון? עם עוצמות, עם חיים. לא כזה יראת שמיים שהיא מנוונת כאילו את האדם. טוב, זה באמת עלול לקרוא עולם הישיבה, עולם המדרשות, הוא עלול לפעמים להוציא אנשים שכאילו אתה מרגיש חוסר חיים כאילו, מה? חוסר חשק לעשות שום דבר, אז גם חטאים לא עושים. טוב, אבל הוא לא עושה כלום. מה? עכשיו יש לך כוחות, כן? בסדר? צריך עוצמות, צריך לעשות הרבה מכוח התורה. אז לכן, חוז מירת ויש יראת רד, דבר מצד ויון השם, היה אותו איש אדם חזק ובריא, לא היה בעל מלבין, אבל כפי שהתוצאות של יראת רד היא פרישה מדבר רע, לא פינים יבוא מצד חלישות הנפש, אין עצם העניין מעלה כי עם חיסרון בנפש. צריך האדם להשתדל שתהיה מידתו יראת רד באה לעולם רק על ידי גבורה של תורה. להפך, הוא עוצמתי, הוא יטייל, הוא יעשה המון דברים, אה? אבל יהיה בטיול דבר תורה, יהיה בטיול זה, יהיה עוצמות, יהיה הרבה עוצמות של חיים מלאות תורה. אז יש בערך. אז הוא אמר לו, אני הסכמתי איתך, גם אני לא אמרתי סתם יראת חד, אמרתי יראת חד שבגלל שהוא גבר דחית חטאים, שזה בא מעוצמה, בסדר? זה בא מכוח, רק אם זה בא מעוצמה, באמת הערך שזה מאוד גדול. אז גם ככה זה ערך, אבל לא כזה ערך גדול. הערך הגדול בא דווקא כשזה בא בעוצמה, בכוח, כן? בחיות, בחיים, זהו. שמה הערך הגדול של הדבר, בסדר? שהדבר מתגלה בעוצמה ובכוח. לשם אנחנו חותרים. גילוי עוצמתי וגדול של כוחי חיים. אז זהו, זה הגבר דחיל חטאים. בסדר, אז בואו רק נסיים את הפסקה ברב קוק, ואז נעבור לביישן ולקבדן, שהם מאוד קשורים דרך אגב למה שאמרנו. כיוון ששיברתי עמדה זו, אמרתי עניין של תואר, אמר גם ראים מדמורך שבא לא מגישות, אלא מהתורה. אז בואו להם נעבור גם לביישן ולקבדן. אז עד כאן, ונסכן לנו בכל זאת. אז צריך להיות בור, אין בור שיחה. ירחת, צריך להיות ירחת, אבל ירחת צריך לבוא מתורה. כשהיא באה מתורה, היא באה עם המון כוחות, עם המון עוצמות, אבל זה בא מתורה. ועם הארץ לא חסיד, כי הוא לוקח גם את התורה, צריך לקחת את התורה לתוך החיים, ולא להיות עם הארץ. שם המשנה תצא לנו אבל מקבילה בצורה יותר, מאוד יפה. לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. אז אולי תכף נקרא גם מתוך הדברים של המערה בפראג, במען שנשאר לנו, אבל יש כאן במשנה דבר נורא מעניין. יש כאן איזו הקבלה, לפי הדברים שראינו ברקוב. הביישן זה כאילו באיזה מקום מצוין, הנה הוא לומד, הוא הכל, אבל אין לו חיים. הוא כזה ביישן. זה מצוין, הוא כן לומד. אז הנה אמרנו, אין בו ירח חט, הוא לא עם הארץ חסיד. הוא הגיע למצב של ירח חט יכול להיות, הוא לומד, הוא ירח חט הביישן, כן? הוא ירח חט הביישן, אבל אין לו עוצמות. כמו שהרב קוק אמר, הוא ביישן כזה. אז זה לא עוצמה, זה לא לימוד, זה לא לימוד בכוח, זה לא לימוד בעוצמה. לימוד תורה צריך להיות בעוצמה. אז מה, ביישנות זה לא דבר טוב? זו תמיד שאלה קשה. ישראל רחמנים, ביישנים, גומלי חשדים, אז ביישנות זה טוב. אבל לא ביישנות מדי, מה? צריך להיות, גם ביישנות צריכה לבוא מעוצמה, מכוח, ואלה תת, ממי להתבייש, מתי להתבייש? זו באמת שאלה, כן? אבל יותר מדי בושה, זה חסר עוצמה, מה? זה חסר כוח, כן? זה לא טוב. אדם צריך להיות עם עוצמה. אדם צריך להיות עם... התורה צריכה להביא אותך להפך, לגבורה גדולה, לעוצמה גדולה. יש לך שאלה, אתה תגיד, יש לך משהו שלא נראה לך, לעתים אתה גם תגיב, נכון? לעתים אתה גם תגיב. עכשיו הצד השני רק אני רוצה להגיד, לא הקפדן מלמד, קפדן זה הצד השני. קפדן זה כבר אדם שמאוד יפנים את מה שאמרנו, שצריך להיות עם עוצמה ועם כוח, כן? יותר מדי כוח. יותר מדי כוח, בכל אופן. אז מה נהיה לנו לא בור אמר, ולא אמר ארץ חסיד. לא הביישן, אבל גם לא הקפדן מלמד. קפדן זה אדם עם יותר מדי עוצמות וכוח כוח, מה? הוא אין, הוא אש כזה, אה? אז זה נהדר, איזה אש יש לו? כל דבר שמישהי שואלת בשיעור לא לעניין וזה, וואי, מביא לי תור איתה בשיעור, מה? בום, הוא יורה עליך, אה? זה כבר יותר מדי עוצמה. זה כבר מוחק אחרים. זה מוחק אחר. זה נקרא קפדן שלא מלמד. מעניין, זה מאוד גבולי, אה? צריך שהתורה תביא אותנו להמון עוצמה מתונה, אוקיי? בלי קפדנות. בלי קפדנות. מעניין, כתוב, ולא קפדן, על שמי כתוב. לעולם ידם על ביתן כילל, ולא קפדן כשמי. טוב, שמי ידע להיות קפדן טוב, היה לו אש, אבל ידע לנווט אותה. אבל אנחנו, אם נחכה את זה, זה לא טוב. שמי, אנשים קפדנים שלהם המון אש. זה בעירה שקשה לשלוט עליה לפעמים, אה? על כל דבר, על כל דבר יכול להעיר לך. אמרתי תמיד שלא נעים לי לספר ממורה למתמטיקה שהייתה לי. ששנים אני זוכר לה את זה, היא כבר נפטרה, זה לא יפה כל כך אולי, אבל... אבל היה לי פעם מורה למתמטיקה, וסיפרתי עכשיו באנשי, אני רואה לפי הפנים שלכם שלחלק סיפרתי. לאלה שעוד לא סיפרתי, טוב. הם תמיד הצמחות להראות שלא שמעתם את זה אחר, צב צב את זה. אבל בכל אופן... אה, סתם. אה, בסדר, בסדר. לא, כי אני יודע שאני חוזר הרבה פעמים על אותם סיפורים. אני בונה על שני דברים. א', ששכחתם שסיפרתי את זה, ובאמת שיש כאלה שלא היו בשיעור הקודם. טוב, אבל בכל, הם היו בפסיכומטרים, היו פה, הם היו שם. מה קורה עם זאת שגם הייתה בשיעור הקודם, וגם זוכרת את כל הסיפורים? אז זה בעיה. אז שתראה, לא, לא תראה את זה בדיוק. טוב, אבל בכל אופן, אני אוסיף עוד פרט אחד לסיפור, סתם לא בטוח. אתם יכולים ללמוד מתמטיקה. אז היה לנו מורה למתמטיקה, לא כמוכם, עכשיו אני יותר רואה, אני צריך להיזהר. הייתה מאוד מאוד קפדנית. וואו, מה זה קפדנית? פחד אלוקים. אז אם טעית בתרגיל מתמטיקה, היינו הקבוצה הטובה, זה נקרא הקבצה א', לא יודע, בכיתה זין חי. אז היה חטא המורה אחר, אז הייתה ממש, מעניין שהייתה חברה ממש טובה של אמא שלי, המורה הזאת, היא בין החיים לחיים, יש לי ברוך השם, גבריה, והיא המורה הזאת בעולם האמת, אבל בכל אופן היא הייתה אישה, היא רק אמרה לי אישה מאוד טובה בחיים עצמם, היה לה גמח, כשהיא פרשה מללמד, היה לה גמח לסמלות קלה, היא אמרה שאישה מאוד טובה בחיים, אבל בתור מורה, היה פשוט מפחיד, אם טעית בתרגיל במתמטיקה מבחינתה, זה היה כמו שעשית את העוולה, אין בור ילך את, עשית את החטא הכי נורא עלי אדמות. אז סתם אני זוכר שהיא קראה לי פעם ללוח, ורשמתי נראה לי מינוס במקום פלוס או משהו כזה. ואז היא הסתכלה על הלוח, מה? מינוס במקום פלוס, וכמעט התקרה נפלה עליי, אני חושב. אמרה, מה עוד יש לטעות בתרגיל הזה? מה, והיה לה קול של חזן, מה, זה חבל על הזמן. פשוט הרגשתי כאילו התקרה נופלת עליי עוד שנייה. לא כאילו. זה קפדן, אה? זה קפדנות שבאה, תדעו לכם, באה ממקום גדול של המת. היא באמת לא הבינה איך אפשר לטעות בתרגיל. כל הראש של גאון היה לה. היא לא הבינה מה, איך בן אדם נורמלי עלי אדמות, שנמצא בהקבצה א', מסוגל לטעות בתרגיל, זה לא אמור לקרוא. כאילו הפלת עכשיו מטוס, היית בתרגיל, הפלת מטוס למטה. נתאר לך, תגיד, המורה, סליחה, הפלתי איזה מטוס, לא נורא, נכון? רק מתו 100 אנשים. טוב, מה זה הדבר הזה? מה, היא כבר מראש, אתה מהנדס מראש כבר, על החשבון מבחינתה. אין דבר כזה שבכיתה ז' תטעה בתרגיל. וואי, ממש מפחיד איתה, כן? הייתה צורחת עלינו, צועקת עלינו בשיעור, וואו, וואו, וואו. זה היה פשוט פחד אלוקי. בסוף אני חייב להגיד לכם, הייתה מורה טובה, ידענו, אבל זה היה עירת העונש שם, לא אהבת המתמטיקה כמו עירת העונש, היא הייתה ככה ביד רמה. אבל בכל אופן, רציתי להגיד, לא הקפדן מלמד. הקפדן, הוא באמת יש בו אש, בו בעירה של חיים. והיום אנחנו במשנה הזאת, כן מדברים על מעלת הבעירה. ראינו ברב קוק, תהיה ירחת, אבל תהיה מכוח תורה. יהיה לך בעירה וככה תהיה ירחת, לא בגלל שלא יהיה לך חיים. הרב קוק, מסלמנו. סליחה. והביישן, באמת חסר חיים מדי, זה לא טוב. יותר מדי כזה, מה? תהיה עם חיים, תהיה עם עוצמה. אבל הקפדן כבר לקח את העוצמה יותר מדי. צעד אחד קדימה, כן? יותר מדי. העוצמה כשיותר מדי היא כבר שלילית. אז צריך זהירות. איך נזהרים שהעוצמה לא תהיה יותר מדי? זה קשה לי לנו, כן? חז"ל בתמוד זה על תפר, על קו מאוד עדין. בין הביישן לקפדן, תלמד הרבה תורה, תלמדי הרבה תורה במדרשה, יש לך עוד חודש או כמה, כן, תנסי, למצוא את האיזון, לא להיות ביישנית, אבל גם לא קפדנית. כן. יופי, נכון, זו שאלה שמטרידה אותי הרבה. נכון, אני ממש מסכים איתך, אני אגיד לך בכנות, זה באמת מטריד אותי. ביישן זה אופי, מה זאת אומרת? לא הביישן למד. מסכן, אבל זה האופי שלו. כן, את אומרת לה, תשאלי שאלות בשיעור. זה כמו בזום, כשהייתם בזום. מסכנות, ניקסתי לכם, הרבה תשאלו שאלות. ואני אגיד לכם, אני ממש מבקש איזו מחילה. רק פשוט הרגשתי שאני מדבר לעצמי. אתה אומר, אני רואה לעצמי. כמילא בשיעור לבחורים, אתה רואה את הבחורים, ואתם צודקות, שאתה לא... ואז אני מדבר, אני רואה את התמונה שלי ומדבר לעצמי. סתם, זה נראה... כן, אתה רוצה איזה פידבק מהקהל, זה בדרך כלל היה מעצמי. אם אני מחייך, סיבן זה היה שיעור טוב. סתם, לא יודע. אבל זה לא עובד, אתה לא... אין לך שם תגובות, מה, בעניין הזה. אז זה קצת ביש אותי. אז לכן... חלק מכם שיתפו עם זה פעולה, אני לפעמים לא יודע מי, אבל כתבו לי שאלות. ראיתי אפילו, זה שאלות כי ניקצתי לכם הרבה, אז אמרתם, מה אמרת? תחזור עוד פעם, יאללה, הכרתי. זה היה טוב. אבל בכל אופן, האם ביישן זה אופי או לא? קודם כל אני חושב שאלה מצוינת, אני מסכים איתך, זה לא עוזר לך אולי, זה מטריד אותי הרבה זמן. אני באמת לא יודע לפצח את זה טוב. אני יכול, מה זה לא הביישן? בוא נשאל גם פה, האם קפדן זה לא אופי? האמת גם זה נתתי קצת אופי, כן? אבל אני אגיד לך, פה חז"ל באו לאזן אותך קצת, גם אם אתה ביישן לא יותר מדי, גם אם אתה קפדן לא יותר מדי, זה אני חושב הכוונה. ביישן זה אופי, אבל תשלוט קצת במושג. לא במקום כזה שאתה צריך ללמוד. אתה צריך ללמוד, תשתדל, תתגבר. בסדר, את לא חייבת להיות, לא את, אני מישהי אחר, כן? היא לא חייבת להיות זאת ששואלת את השאלה שלוש פעמים בשיעור, אבל היא יכולה לשלוט בזה. במקום שיש צורך משמעותי להבנת העניין לשאול. לכן אני חושב שחז"ל באו לאזן אותנו. להגיד לנו, ביישנות יתר, זה כבר ביישנות יתר, זה יכול להיות אופי. אז אתה לוקח את האופי הזה יותר מדי, כן? אתה כבר לוקח אותו למקום שלא יהיה פה עוצמות, לא יהיה פה חיים, כן? ובסוף נפסיד מזה. חוץ מזה, אבל הוא לא ילמד דרוש, הוא לא ילמד גם, והלימוד לא ייתן לו עוצמה, והלימוד לא ייתן לו כוח, אז הוא לא ילמד רופא כזה, תחני להשכן, כן? הוא לא למד, הוא לא למד, הוא רוצה לעשות דבר גם, אז הוא יהיה פחות עוצמותי, כן? אז באופן טבעי יהיה באישה וירחת, אבל לא יהיה פה עוצמות, ככה לברך, כן? וקפדן זה לא אופי, גם קפדן זה אופן, לא קפדן מידה, קפדן, אבל לא קפדן מידה, כן? כי הקפדנות מידה זה עוצמות של חיים, אבל כבר לא נשלטות, כן? זה כבר יותר מדי, נכון, התרגיל במתמטיקה אחד, להשקיע הכל. במתינות, כן. אנשים גם טועים, אין מה לעשות, בסדר, אז את, מי שיש לה ראש מצוין כמעט אין לה טועים, בסדר, אבל קורה, אנשים טועים, כן. צריך לקבל את זה עלי האדמות, אפילו שהם בקבוצה עלי, כן. צריך לתת להם את המקום לטעויות שלהם, קורה שהם טועים, לא כל כך נמצאים במקום שנטול טעויות לגמרי, בסדר? אז לא הבשן למד, אבל גם לא הקפדן מלמד, בסדר? שם מתוך הדברים עצמם, הצילמנו את זה, אז בואו נעשה כמה משפטים פה על הביישן, כמה משפטים על הקפדן, וזה נסיים להיום, בסדר? בואו נראה קצת משפטים על הביישן. מה יש לנו על הביישן במערל מפרג? אז בואו נראה, ואמר עוד ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. איפה? קשה לי שוב לעזור לכם, אני לא יודע, זה לא אותו דבר נראה לי כמו שלי הספר, אז אני חושב. זה כן אותו דבר? זה פה, 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 פה. למעלה כתוב ההנחת אצלכם? למעלה כתוב ההנחת או לא כתוב? אז זה לא אותה הוצאה נראה לי. אבל תסתכלו על כותרת ואמר עוד ולא הביישן למד. איפה שזה לא נמצא? מה? יש? בסדר, מציע. ואמר עוד, אז קצת נקרא. ודבר זה, כמו שאמור הזה, דכתיב על הכל דברי, כאש, נאום השם. שמעו, זה לא פשוט באמת, אתם צודקות, לפעמים זה אופי. אבל אדם צריך להיות אש. בסדר, לא כל אחד מעביר את האש אותו דבר. צריך להיות אש. לא צריך להיות כזאת, אה? רק מחכה כזאת. צריך להיות אש. צריך להיות לנו בעירה של אמת, מה? כן, צריך ללמוד מהמורה הזאת צריך. גם חסדים יש לי אמרה שעשתה. צריך להיות לה הרבה, צריך להיות לאדם בעירה. צריך להיות בעירה של אמת. אדם לא צריך להיות כזה שהאמת לא מעניין אותו. לא. בעירה של אמת מייצרת חוסר בושה במובן החיובי, כן? שתבער בך האמת. שלא תפחד לשאול שאלה. ודבר זה, כמו שאמרו זה, אני לא יודע אם זה שבח או לא, לכן אני התלבטתי, אתם רואים, אני אספר את הסיפור הזה. אבל פעם סיפרו לי על רב מאוד גדול, אני לא יודע אם הסיפור קרה או לא. באיזו מדרשה באמת, אבל לא פה. אמרו לי שמישהי שאלה אותו שאלה, ואז הוא אמר לה, זה לא שאלה, אני לא עונה על זה, ממשיך הלאה. אז היא הרימה שאותה יד, אמרה, בסדר, יכול להיות שזה לא שאלה, אבל זה גם לא תשובה, אני לא קיבלתי תשובה. ואז אמרה לה, מצטער, לא עונה על שאלה כזאת, ואז היא הרימה שאותה יד. ואמרה, הבנתי שאתה לא עונה על שאלה כזאת, אבל אני צריכה תשובה כזאת, אין לי עוד תשובה. והיא ניצחה אותו בסוף. ותמיד אני לא יודע על הסיפור הזה מה להגיד, עם כל הכבוד לה או משהו אחר. מה שאתם רוצות, בסדר? אבל רציתי להביא דוגמה, לא הביישן למד, אני לא יודע, איפה הגבול בין ביישנות? טוב, זו שאלה. אבל אנחנו פה בביישן, בסדר? מה שאפשר ללמוד מהסיפור הזה לפחות? ביישן צריך להיות, יש נועזות. נועזות הקדושה צריכה להיות, איפה זה עובר את גבול הקדושה כבר? כן, אני לא יודע. טוב, זה לא קרה בשיעור שלי, אז לא אכפת לי להחמיא לה, בסדר? זה היה בשיעור שלי פחות טוב. טוב, אבל בכל אופן נעבור לעניין שלנו. אני לא יודע, אבל אני באמת לא יודע לפעמים איפה הגבול, איפה עובר גם הגבול. אבל בגדול, כשאת מרגישה שזה צריך, וזה חשוב, וחשוב לה, חשוב לכולם, זה מאוד, מה? צריך להיות אש, דברי כאש נאמר שם, צריך להיות נועז בתורה. לא לפחות, מה? לא לחשוש. אדם צריך להיות נועזות, לאדם צריך להיות נועזות. כמו שאמרו זל, כדיתי ותניה, משהו ירמי, בני מניה תורה ישראל, יש שם עזים. כתוב על ישראל בישנים, אבל מה עוד כתוב על ישראל? עזים שבאומות. זה לא רק גנאי, זה גם שלח, אנחנו עזים שבאומות, מה? אנחנו משהו עזותי, תקיף, אה? חכו חכו עוד, מה התלמידים יעשו לכם? מה שאתם עשיתם למורים שלכם, לא סתם, אבל ישראל צריך להיות בהם עזות. אבא שלי, זכרונו לברכה, סיפר לי שהוא לימד, ההורים שלי שניהם, ולכן אחרים, ההורים שלי שניהם לימדו, היו שליחות בדרום אפריקה. שנתיים, אני חושב שנתיים, אני שנתיים פלוס, ממש ביחסית שנות המדינה הראשונות, כן? והם נסו בשליחות. ואז הם היו מורים, אחרי זה לימים אבא שלי נהיה, זכרונו לברכה, נהיה עורך דין. אמא המשיכה להיות מורה, ואבא נהיה עורך דין. אבל בתקופה הזאת הם עוד היו שניהם מורים, אז הם לימדו בארץ, נסו לשליחות לדרום אפריקה. אז הוא אמר לי, מה ההבדל בין התלמידים בארץ לתלמידים שעלו בדרום אפריקה? יהודים שעלו בדרום אפריקה. הוא אמר, בבית ספר היהודי, אז הוא אמר, בארץ אי אפשר ללמד. זה בטח מוכר לכם. רעש, מאומה, ואבא שלי הפסיק להיות מורה, לשמחתו, כי בתור עורך דין הוא הרוויח הרבה יותר, וגם אנחנו נהננו מזה שהוא נהיה עורך דין בסוף. אבל אז לשבח התלמידים שלו, אמר שהם הפריעו לו כל כך, נמאס לו להיות מורה והוא נהיה עורך דין. וברוך השם, אחרת שני מורים זה לא הרבה מזכורת, ודווקא עורך דין זה עושה טוב. אבל בכל אופן, אבל שניהם היו בהתחלה מורים, ואמא שלי השתלטה אפילו יותר טוב, הוא פחות היה בקטע הזה. בכל אופן, אבל אז הוא אמר לי, בארץ קטסטרופה קשה, אבל מה טוב בארץ? שהם נועזים. אז התלמיד, אחד, שניים, שלוש, ארבע שלומדים, כיף. הוא שואל, וכיף, וזה. הוא אומר, אני מגיע לו דרום אפריקה, כל התלמידים ישבו ככה. הוא אומר, איזה כיף, יאללה, אני ממשיך להיות מורה. הוא אומר לי, ככה בשיעורים הראשונים, כולם שלובי ידיים ככה. הוא אומר לי, איפה הגיע לו המשבר? אז הוא החליט לשאול אותם שאלה על מה שהוא אמר בשיעור. מה דעתכם, מה שאמרתי כך וכך? הוא אומר, כולם המשיכו לשבת, ככה. ראיתי יתרון הצברים, יתרון תורת ארץ ישראל. נועזים, אבל יפה, מה? אבל לא הבשה למד, יש פה נועזות, כן? ברכת הארץ. יכול להיות שבחוץ לארץ זה לא נועז כל כך, זה בישן, בישן מדי כבר, זה כבר לא, זה כבר לא עולם חי, בסדר? אז פה אומר גם ישראל גם נועזים וזה שבח, אש, אש דת למה? אותה דבר יש מעל אש דת, רואים על את דת? למה כי יש להם אש? פרוס רואים, כלומר, הם עזים בעצמה. כך רואים להתחבר עם התורה שהיא אש, תורה זה אש. מדרשה צריכה להיות מקום שהוא אש, שואלים, דברים, זה, לא ככה, בסדר? רק דבר כזה שנראה חלילה בלי כוחות, בלי חיים, להפך, עוצמות, חיים, שמחה, כן? נועזות, כן? יש נועזות. לא מתביישות לשאול את הרבנים אולי יותר, אבל את הרבניות לפחות, הרבנית, איפה נולדת, מה היה, הייתי ילדה, נועזות, שואלות, כן? מה אכפת לי זה על חשבון הרבניות, לא אכפת לי לתת ככה, טוב. אבל בכל אופן נועזים, להיות נועזים, זה בסדר גמור, זה צריך. כמו התורה מרד על כוח העזות, לפי התורה ירויה לישראל שגם הם עזים. וזה שאמר כאן, ולא הביישן למד, פירוש, כי הביישן שואף לך אז, אי אפשר לו, היה לי פה פעם, פה במדרשה. וואי, מישהי תשמע את ההקלטה עכשיו שלא תהרוג אותי, אבל היה לי מישהי במדרשה, לימדתי הלכה. פה ביקשו ממני פעם, שנת נהיה למד הלכה, וואי, הייתה אחת, ידעה הלכה בעצמה, מאיפה היא ידעה, לא יודע, מהבית כנראה לה, וואי, פחדתי להגיע לשיעור. כל דבר שאמרתי כבר אמרה לי, אתה בטוח זה גם לפי הרב עובדיה יוסף, משהו. אני זוכרת אחרת. זה ידעה, נועזות גם הייתה לה, אבל היה ממש מפחיד בשיעור. וואי, את השיעור הזה בסוף הכנתי הכי הרבה בשבוע, אני חושב, רק בגללה. כשהיא לא הייתה, אמרתי במחילה, אבל אמרתי, וואי, איזה כיף, היום יש שיעור כאן. היה לה כזה. אבל לא יודע מאיפה היא ידעה כל כך הרבה, לא יודע, באמת. כולו הייתה עשתה שירות לאומי, הגיעה לפה. היה לה ידע והלכה, מנהגים והלכות. ולא, כל הכבוד לה, אני באמת אומר, היא הייתה ממש נועזת כזאת גם. וכל דבר, היא אמרה לי גם הרב, נראה לי שפה פספסת, פה לא ידעת. תראו, ברוב המקרים היא צדקה, ברוב המקרים היא ידעה. צודקת, צריך להיות נועז, מה? צריך להיות לא לפחד, צריך לשאול, צריך זה, בכל אופן, אמרתי לכם בכנות, זה היה השיעור, באיזשהו שלב הפך להיות השיעור הכי מפחיד שלי בשבוע. אמרתי, היא נמצאת, אוי ואבוי, ולא בדקתי את הרב עובדיה השבוע. בטח אני אחטוף, מה? ואפילו שבדקתי את הרב עובדיה, לא בכל המקומות שהוא כתב, סתם. מה, אני זוכרת מאבא שלי, לא יודע מי זה היה אבא שלה אפילו, בטח זה תמיד חכם נשמע לי. אמרתי משהו בשיעור, מה הרב זה לא נשמע לי, אני עוד אשאל את אבא שלי. טוב, מופיע לי את היה, טוב, אבל צודקת, נועז, ישראל הם נועזים בכל אופן. בשביל זה, מפני שהוא ביישן, אין מקבל לתורה. ביי, את ההקלטה הזאת אולי תשמידו את סוף השיעור, סתם לא יודע, אני מפחד, תשמע. לא שמות את זה בדרך כלל בוגרות, תשמע ותגיד, בואי, מה אמרת עליי? טוב, אבל בכל אופן, מפני שהוא ביישן, אין מקבל לתורה, כי צריך שיהיה מתייחס למקבל שהוא מקבל. יא, בואו נראה, הלאה, בואו נסיים בזה. מי שהתורה מתראה אש, תורה זה אש, אם האדם אינו, אין מקבל לתורה. וכן אין הקפדן מלמד, כי האדם שהוא בעל גוף, אם הוא מקפדן, הוא אש, מתבסס אש על אש, הוא אומר, זה יותר מדי אש. מעניין, יש כזה דבר יותר מדי אש. מספיק אש שהתורה תיתן לך. אתה בעצמך אש, עם תורה שהיא אש, זה כבר יותר מדי. צריך, פה כבר צריך זהירות. הקפדן הוא כבר יותר מדי. אז מעניין, המשנה הזאת איזונים. אז המשנה התחילה רק נסכם. ואנחנו נסכם, כי אני חושב שאנחנו צריכים, כן, היינו צריכים, נשאים גם זה. אז בור, שהוא לא יודע כלום, זה רע מאוד, זה ודאי רע מאוד. הוא לא יכול להיות ירחת. וראינו גם ברב קוק, שצריך להיות ירחת, אבל ירחת עם תורה, אולי, עם עוצמה, עם כוח. הנה, מסלמה נותרת. ולא עם הארץ חסיד, אבל כנל, כמו בבור, לא עם הארץ, לא בור ירחת, ולא הביישן למד, זה קצת מקביל. מביישנות יתר, יוצא דברים לא טובים. צריך להיות אש, לא עזור. אבל גם לא הקפדן מלמד, זה הוסיפה לנו המשנה, מעין עם הארץ שהוא לא חסיד, צריך לדעת לקחת את התורה לחיים. לקחת את התורה לחיים נכון, וגם כשהתורה שהיא אש, היא צריכה להתלבש בחיים, בלי קפדנות יתר, כן? בנעימות, תורת שם תמימה ושיבת נפש, צריך בנעימות, דרכי הדרכי נועם, אולי זה אצלנו, כל דרכי השלום, בנעימות, בנועם, כן? בשמחה גדולה. התורה צריכה להיות בזאת נעימה, לא כל זאת תוקפלית כזאת, כן? שמחה, עדינה, כן? שמחה. אז באמת התורה ושיבת נפש. טוב, באמת, איפה הגבול? מתי אנחנו ביישנים? אבל ביישנים מדי. מתי אנחנו קפדנים? קפדנים מדי. ניסוי וטעייה. אין פה, כן, מי שאמרה גם זה גם אופי, נכון, וגם משולב. אבל המשנה, היא באה לתת לך כיוון, שיעמוד מול עיניך. להפך, שאם אתה ביישן, אבל תיקח את זה מדי. ואם אתה קפדן, גם תיזהר במדי. תסתדל, וכל אחד יהיה נטייה, קצת לפה, קצת לפה. אבל תמיד תיזהר שהנועזות שבך תישמר, ותמיד תישמר בזה שהתורה גם תישאר תמימה, משיבת נפש, נעימה, ואחרי הדברים. תהיה נעימות של תורה, תורה צריכה דבר נעים לך. נעים, נחמד לבריאות, שרואים, וואי, איזה כיף שלי במדרשה, איזה נעימות, איזה שמחת חיים, ונעימות, תורה זה דבר נעים. גם מתמטיקה צריכה להיות דבר נעים בסוף. לא דבר שהוא משמיד את העולם, נעים בסוף. חוכמה, מתוך תורה, יש גם חוכמה בעולם. אבל זה חוכמה דבר נעים בסוף, נכון? דבר זה לשמח, צריך לשמח את הלב, להפך, פתרת, תרגיל טובה, כיפה, תהית, תקן את עצמך, אבל תשמח, כן. בסוף הקפדן הוא עלול ליצור מצב של חוסר שמחה. ברגע שהקפדנות היא לא קפדנות יתר, אלא רק קפדנות בשביל העניין עצמו, אז נולדת גם השמחה. וזה התכלית, כן, בסוף, שיהיה פיקודי השם שרים גם לשמחי לב, שהדברים יופיעו בעולם, והתורה תופיע בעולם, תופיע בשמחה. תופיע בגודל, בחיים, בשמחה, כן? זה בסוף צריך לזכור. מסכת אבות היא מסכת שבאה לכוון את התורה שלנו. לכוון אותנו מה לעשות עם התורה שלנו, כן? איך זה יופיע במידות טובות, איך זה יופיע באופן הטוב. איך החיים שלנו יהיו מלאים בתורה הזו בצורה הנכונה, כן? טוב, שבוע.